כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 1 ביוני 2020 והיום בעולם. לילה שישי של הפגנות ברחבי ארצות הברית, לילה נוסף וקשה של אלימות וביזה שמצליח למסך את המסר המרכזי שמבקשים להעביר האפרו-אמריקנים.
I don't feel safe as if I were a white teenager my age.
We are tired. We are people who deserve to live normal lives. If you can live peacefully in your white skin, I should be able to live peacefully in my black skin.
אני לא מרגיש בטוח כפי שמרגיש נער לבן בגילי. אנחנו עייפים, אנחנו אנשים שמגיע להם לחיות חיים נורמליים. אם אתם יכולים לחיות בשקט באור הלבן שלכם, אני צריכה לחיות בשקט באור השחור שלי. אלא שמחאה בצד, זו התמונה השלטת בתקשורת העולמית.
Hammers, shovels, bottles of urine, excrement, accelerants, as we saw throughout yesterday and into the evening. We do have an obligation also to protect life and liberty and property.
פטישים, מתי חפירה, בקבוקי שתן וצועה, זה מה שראינו אתמול. יש לנו חובה להגן על חיים, חירות ורכוש, אומרת ראשת עיריית שיקגו לורי לייטפוט. את מחיר המהומות משלמים סוחרים שמתמודדים עם הרס נרחב של רכוש, בהם אלי ונטוב, תושב לוס אנג'לס, שחנות בבעלותו עלתה בלהבות.
קשה לראות כאילו את המפעל חיים שלך כאילו הולך. אבל מכל מקום שנופלים, קמים חזרה, וצריך להמשיך הלאה.
השאלה הגדולה הנשאלת באמריקה עכשיו היא מי עומד מאחורי המהומות.
The NYPD says one out of every seven protesters who's been arrested has been from outside New York City, including groups paying people to block streets, even setting up resupply routes for gasoline to set fires. They're also using scouts to track the location of police officers. Intelligence officials say neo-Nazi and white supremacist groups are also trying to exploit the situation along with foreign groups like ISIS.
משטרת ניו יורק אומרת שאחד מתוך שבעה מפגינים שנעצרו מחוץ לניו יורק, כולל קבוצות שמשלמות לאנשים לחסום רחובות ומקימות שרשראות אנושיות להספקת דלק למתפרעים. גם קבוצות נאו-נאציות של עליונות לבנה מנסות לנצל את הכאוס. הנשיא טראמפ סבור כי השמאל הקיצוני אחראי למהומות, ומבטיח נוציא את ארגוני השמאל הקיצוני מחוץ לחוק, ובתוך כך גוברת הביקורת על הנשיא טראמפ, שרק מחריף את המצב בשורה של ציוצים.
This is like Charlottesville all over again. He speaks and he makes it worse.
זה שוב כמו שרלוטסוויל. הוא מדבר והופך את המצב גרוע יותר, אומרת ראשת עיריית אטלנטה, קישה לנס באטומס. רגע של קורת רוח.
We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley.
הטיסה המסחרית הראשונה לחלל הגיעה ליעד, תחנת החלל הבינלאומית. מתי נוכל גם אנחנו לברוח מכדור הארץ, מהגזענות ומאימת הקורונה?
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out?
עולם המוסיקה בארצות הברית לא מתעלם מן המחאות ומצטרף. מחר צפויים אומנים רבים לשבות, אז אמר ג'ון לג'נד מצידו, מנצל את הבמה כדי להזכיר למפגינים, הקורונה עדיין כאן, אנא שימרו על עצמכם, גם בשעה של זעם ומחאה.
And you give me all of you. I give you all of me. And you give me all of you.
השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד, באולפן ערן סיקורל. כבר מתחילים. שלום לכולכם ושלום לטכנאי שלנו אריאל מור. מחאות בעקבות הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטרים לבנים לא נרגעות גם הלילה. הפגנות בעשרות ערים ברחבי ארצות הברית, בכמה מהן הידרדר המצב לתקריות אלימות ולעימותים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום אירן.
הבירה האמריקנית הייתה אחד ממוקדי החיכוך אמש, ועוד דיווח שאנחנו שומעים הוא על הנשיא טראמפ עצמו שנאלץ להתבצר בסוף השבוע בבונקר שמתחת לבית הלבן.
כן, אגב, הדיווח הזה שנגע יותר להפגנות של יום שישי אולי מעיד עד כמה בבית הלבן לפחות לקחו ברצינות את ההפגנות האלה ואת החשש שדברים יצאו משליטה, ולפי הדיווחים אנשי השירות החשאי העבירו את הנשיא טראמפ לזה מרתף ממוגן או אולי בונקר מתחת לבית הלבן כאשר המהומות התלהטו ונוצר כנראה איזשהו חשש שתהיה שם איזושהי פריצה אל תוך הבית הלבן. אחר כך הוא שב לאגף המגורים, מאז ההפגנות האלה התרחשו מדי ערב והוא נשאר בביתו. יש נוכחות מאוד גדולה של שוטרים ואנשי שירות חשאי שמקיפים את הבית הלבן ושומרים עליו. ואתמול בלילה ראינו למה זה נחוץ, למרות שהאזור מסביב נסגר, הגיעו לשם מאות מפגינים, ובמשך כל היום זה היה פחות או יותר שקט, אבל כאשר ירד הלילה והמפגינים, סוג אחד של מפגינים התפנה, הגיע הסוג השני שהוא היה יותר מיליטנטי, יותר נמרץ. תוסיף לזה את העובדה שראשת עיריית וושינגטון הכריזה על עוצר החל מהשעה 11 בלילה, ולכן מי שנמצא בחוץ אחרי השעה הזאת עובר על החוק, ואז החלו מהומות יותר משמעותיות, היו אימותים רבים עם השוטרים, הצתה של כמה שריפות באזור, כולל במרתף של כנסיית סנט ג'ון שמול הבית הלבן, אותה כנסייה שנשיאים רבים נוהגים ללכת אליה להתפלל, לא נגרם לה אגב נזק משמעותי, כך שזה הייתה איזושהי המחשה לכך שההפגנות האלה כבר מזמן יצאו מהמתחם הזה של מיניאפוליס ומהעניין המקומי של ההריגה של ג'ורג' פלויד, לתוך השאלה הגדולה יותר של יחסי שחורים לבנים בארצות הברית, ושם זה עומד כרגע בעצם עם הפגנות בכל רחבי ארצות הברית, עשרות ערים, אלפי עצורים במהלך הלילה האחרון, ואיזושהי הבנה שזה ימשיך לקרות ככה גם הלילה, גם אחר, עד שמשהו ישתנה. אולי נשמע דברים קודם כל שאומר מושל מדינת מיניסוטה, שקצת מתייחס לדאגות, לטענות ולמצוקות של האנשים.
Folks across Minnesota and across this country, as they gathered to express their frustration and their pain, one of the things they've been making very, very clear, they don't trust the process. They don't believe justice can be served, and their frustrations are they believe that time and time again, the system works perfectly well as it was designed to deny those rights and deny justice to communities of color. We have to make that process work for people.
כן, אומר המושל טים וולד שהוא מבין את התסכול של האנשים ובעיקר את העובדה שהם איבדו אמון במערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק ושצריך לעשות את זה מחדש. וזה באמת אולי נוגע בשורש העניין של ההפגנות האלה. הרי זה לא רק העובדה שהם כועסים על המשטרה, זה העובדה שבקהילות רבות בארצות הברית המשטרה איבדה את כוחה ככוח שעובד עם הקהילה נגד הפשיעה, והיא נתפסת כאויב. כמו שלדעתם השוטרים רואים בהם, בכל אזרח שחור חף מפשע, רואים גם בו אויב. וזה הנושא שהם רוצים לטפל בו.
ואז צריך את המשמר הלאומי. השאלה עד כמה המשמר הלאומי הוא מענה הולם למחאות ולכעסים של הציבור האפרו-אמריקני. והתמונות הללו שבהם נראים אנשים במדים מלאים, חמושים מכף רגל ועד ראש, ולפעמים גם יורים, עד כמה זה מקובל ברחבות האמריקנים, איך זה מתקבל שם?
כן, הרבה הצער זה מקובל, וההכנסה הזאת של המשמר הלאומי שנועדה לתגבר את כוחות המשטרה לא עוזרת לעניין הזה. בימינו אגב אין הבדל גדול בין המשמר הלאומי לבין כוחות השיטור, כי בעשור האחרון ראינו עם זינוק בחימוש של המשטרות המקומיות באמצעים שאפשר להגדיר אותם כאמצעים צבאיים, ולכן גם השוטרים עצמם ממוגנים, מצוידים באמצעים שמאוד מזכירים את המשטרה. תוסיף לזה גם את המשמר הלאומי, שערוך יותר למצבי מלחמה מאשר למצבי בעיות אזרחיות וקשוב פחות לאנשים. זה ודאי לא מקל על העניין, אבל מצד שני, אומרים המושלים, אומרים ראשי העיר, אנחנו רוצים להגן על הרכוש, להגן על האנשים, לדאוג שזה לא יצא מכלל שליטה, ואולי חשוב לכן להפגין נוכחות גדולה יותר של הכוחות, וזה איזשהו איזון שמאוד מתקשים לשמור עליו בהקשר הזה. ובעיקר, ואנחנו רואים את זה בעיקר קורה דווקא במוקד במיניאפוליס כרגע, יש איזשהו ניסיון דווקא של המשטרה ודווקא של העירייה שאחראית על המשטרה, לנסות להושיט יד, לנסות להבין, אפילו להתנצל על חלק מהדברים שהם עשו. בואו נשמע דברים של מפקד המשטרה.
In my mind, this was a violation of humanity. This was a violation of the oath that the majority of the men and women that put this uniform on, this goes absolutely against it. This is contrary to what we believe in. And so, again, what occurred to me, it was an absolute truth that it was wrong. Period.
כן, אנחנו שומעים דברים חד משמעיים ממפקד משטרת מיניאפוליס, מדריה אדומדו, שבעצם מבהיר, לא מצד אחד או מצד שני, לא צריך לזכור, אלא באופן הכי מפורש שהמשטרה פעלה כאן לא קשורה, ולכן צריך לטפל בעניין הזה. וזה אולי צעד ראשון בדרך לתיקון. הבעיה שכרגע המוקד עובר מהשאלה של מה קרה, לשאלה של איך מכניסים בחזרה, איך מחזירים את הסדר ואת החוק לרחובות ארצות הברית.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אז זה מה שקורה בחוף המזרחי ומעבר לו, מה קורה בחוף המערבי של ארצות הברית? שלום לכתבנו שם יגאל רביד.
שלום, שלום לכם מירן.
בוקר טוב בלוס אנג'לס.
כן, 4:16 דקות כרגע, אני לא זוכר שקט כזה באחת הערים הגדולות בעולם, בוודאי בארצות הברית של אמריקה. הקשבתי כרגע לדיווח של נתן מוושינגטון, התשובה כאן היא כמובן עוצר מוחלט, ללא יצא מהכלל, פשוט אסור לצאת החוצה. העוצר הזה נאכף גם כאן על ידי המשמר הלאומי, שנשלח על ידי המושל ניוסום וראש העיר אריק גרסטי. אחת המחזות באמת המדהימים שראינו, אנחנו נכנסנו לעיר בשעות אחר הצהריים, פקקים, ועוצר שנאכף, צריך לומר, על ידי מכלי רכב משוריינים שראינו רק בסרטים ורק בדיווחי החדשות מעיראק באפגניסטן. אותם רכבי המבים, חיילים משוריינים, עטויים בכל כלי הנשק המודרניים, כולל מסכות וערכות נשימה עם מערכות ראייה מתוחכמות.
זה תמונות של סרטי אפוקליפסה.
יותר מזה, רן, מדובר בסרטים של מלחמות עצמם, אם אתה מסתכל על דיווחי, גם סרטים תיעודיים מהמלחמות בעיראק באפגניסטן, במקומות שבהם הייתה נוכחות צבאית אמריקנית, פשוט אנחנו במצב מלחמה כאן. הדברים הם חמורים במיוחד, מכיוון שאני הייתי כאן, כמו שאתה זוכר, לפני 30 שנה, כשלמדתי, זה סוג של סגירת מעגל, והפעלנו כאן לתחנת השידור הישראלית, היום לא צריך, כולם מאזינים לכם באפליקציות, וצופים בשידורי הטלוויזיה והחדשות מארץ, אבל בזמן מהומות רודני קינג ב-1992, פשוט בזמן רעידת האדמה הגדולה ב-1994, ואולי באירועים נקודתיים יותר של Black Lives Matter מאוחר יותר, לא ראינו ביזה, השתוללות, מהומות ונזק, הצתות וגם שנאה בסדרי גודל כאלו. כשיש לך את הפרספקטיבה של הזמן, אני חושב שהיא המדריך וקנה המידה הנכון ביותר כדי לבחון ולהסתכל על האירועים הללו. אתה זוכר ודאי את מהומות רודניקים ב-1992, הם מעולם לא הגיעו לאזורים שהם ממש במקומות שבהם, נגיד גם רוב הציבור הישראלי והיהודי, תמיד שואלים איפה הישראלים והיהודים. אני מבין שאתה עומד לדבר עוד מעט עם בעל עסק ישראלי כאן בלוס אנג'לס, אבל למשל, אזורים כמו הבברלי סנטר, רחוב לסיינגה, רחוב רוברסון, שהוא האזור שמפריד בין ווסט הוליווד לבברלי הילס, רודאו דרייב, אחד הסמלים, אולי אפילו המוגזמים, לאושר וללוקסוס, ליוקרה אמריקאית, הרחובות הללו פתאום הפכו להיות אזורי מלחמה. רחוב מרוז, דירות סנטה מוניקה.
מילה אחת שלא הזכרנו כאן, לא בשיחה איתך ולא בשיחה עם נתן גוטמן, וזה אולי צריך להדיג את כולנו, זו קורונה, והיא ממש ממש לא נעלמה, לא מהחוף המזרחי, לא מהחוף המערבי. אנחנו רואים את ההפגנות האלה לילה לילה, המונים מסתובבים ברחובות, רק מקצתם עטויי מסכות. הסיפור הזה מדאיג וצריך להדאיג את הרשויות ואת הציבור.
ברוך הבא לשנת 2020, אנחנו דיברנו בדיווחים הקודמים, אני לפחות יצא לי לדבר איתך וגם עם אחרים על כך ש... בתוך כל התופעה הקשה הזאת שהפינה את השנה הזאת, לפחות עד עכשיו, וכולם מקווים שהיא תעזוב אותנו, תופעת הקורונה, COVID-19, לא ראינו התפרקות של הסדר הציבורי, של השלטון, של המשטרה, שהציבור ימשיך לראות בה כגורם שמשתף פעולה עם הקהילות כדי להשליט חוק בסדר. לא ראינו את זה. מה שכן ראינו זה התרחבות של דרי רחוב, ההומלסים, לאזורים היותר, נקרא להם, יותר עשירים, היותר מפורסמים, יותר ידועים. אני סיפרתי אצלך בתוכנית רק לפני שבוע או 10 ימים, על כך שאוהלים של הומלסים, מותן יריות ניילון ושריות של חומרים שונים, אתה רואה אותם באמת בשדרת הכוכבים, הוליווד בוליוורד, על סנסט בוליוורד, בסנסט סטריפ, וכמובן בסנטה מוניקה, עיר שהפכה להיות סמל לאושר האמריקני. היינו גם שם, צילמנו שם היום, אני אתן לך את התמונות עוד מעט, תוכל להיווכח, זה פשוט אחד הדברים המדהימים לראות את זה. עוד מילה על הפרספקטיבה ההיסטורית, אני שומע השוואה למהומות הגדולות בתחילת שנות ה-70 ובסוף שנות ה-60, חייבים לזכור שהמאבק של השחורים הוא אחד המאבקים הקשים כאן לאורך השנים. ב-1968, זה היה הרצח של מרטין לותר קינג, המנהיג הגדול ביותר שקם לשחורים בארצות הברית. הרצח שלו בממפיס ב-4 באפריל 1968 הוא שהציץ את המהומות הגדולות ביותר, וגם היו שם הרוגים. יש גם עכשיו אלפי עצורים. בינתיים אין דיווחים על הרוגים, יש פצועים. הנזק הוא גדול מאוד, אבל סדרי הקודש של הדבר הזה, כולל ההתארגנות, איראן, של אותם ארגונים, מאנטיפה ועד בלק לייבס מטר, לאורך ארצות הברית כולה, במיוחד כאן באזורים מוכי העוני והאבטלה, במיוחד עוד יותר אחרי הקורונה שהזכרת הרגע, עם השיחות ובלעדיהם, הם תמרור ההזרה הגדול ביותר שהממשל, גם המקומי וגם הפדרלי, צריך לקחת בחשבון.
ללא ספק משבר מנהיגות, שאולי ייפטר בצורה כזאת או אחרת בהכרעה של העם האמריקני. זה קרוב, בעוד 4 חודשים הבחירות בארצות הברית, בחירות שהתקיימו בצל הקורונה, בצל האירועים האלה שמתרחשים עכשיו בכל רחבי ארצות הברית. איך הם ישפיעו, ימים יגידו. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, תודה.
אירן, תודה.
שלום לאלי ונטוב.
שלום, שלום.
תושב לוס אנג'לס, אתה בעלים של חנות בסדרות מלרוז היוקרתיות, לפחות היית עד שהיא הוצתה לפני יממה. קודם כל, מה שלומכם?
מצבנו על הפנים, אנחנו, הצבא נמצא פה, לא יכולים לצאת מהבית, יש לנו קרפיו, הרסו לנו את העסק ומקווים לטוב.
אתה בעסקי האופנה, חנות בגדים, מה קרה לחנות?
אנחנו מוכרים להרבה סלבריטאים, הרבה פסטיבלים, Dancing with the Stars, You Think You Can Dance, American Got Talent. העסק שלי נשרף. פשוט פרצו לשלושה חנויות ממני ורוקנו לו את החנות, ואחרי זה זרקו לשם בקבוק תברה, ומשם זה עבר לחנות השנייה, וזה עבר לחנות שלי.
תיארת לעצמך שאירוע שהתרחש במינסוטה הרחוקה יגיע עד לעסק שלך?
אני פה 32 שנים, לא ראיתי דבר כזה. לא דבר כזה, זה סרט. זה קשה לראות את המפעל חיים שלך כאילו הולך, אבל מכל מקום שנופלים, קמים חזרה, צריך להמשיך הלאה.
קיבלתם איזושהי עזרה מהרשות המקומית, אולי מחברות הביטוח?
רק אתמול בערב, והיום סיימנו, זה לפני כמה שעות, ציפו לנו את כל החנות עם קרשים, וכנראה שנתעסק, וגם יום ראשון פה היום, אז אתה יודע, הכל סגור, כל הרשויות, ובגלל ה-COVID-19, הכל עצור כרגע, אז אני מאמין שזה ייקח קצת זמן.
אתה מבין את המחאה הזאת בעקבות המוות הכל כך לא מוצדק הזה במינסוטה?
אני פשוט חושב שאנשים מנצלים את ההזדמנות, וזה הדבר המכוער שפה. כי אתה יודע, אני איתם בכל הקטע הזה של ה... שהבחור נהרג, ואני מבין את העניין הזה, רוצים להפגין, לסגור רחובות, אני מבין אותם, אבל לא to vandalize business, you know what I mean?
מה אתם יודעים על המתפרים? עד כמה באמת מדובר בתושבים מקומיים, או אולי גורמים מבחוץ?
אני הבנתי שזה אנשים שבאו מבחוץ. תראה, היום אנחנו היינו שם, וכל המקומיים היו מאוד 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 supportive, ובאו והביאו לנו אוכל ושתייה, והם רוצים לעשות לנו donation, fundraiser, וממש, באמת, כאילו, הייתי מאוד מופתע מהמקומיים.
וכל זה קורה בעיצומה של תקופת הקורונה, שבטח לא עזרה לעסקים שלכם.
אני חושב שבאמריקה עזרו לנו מאוד יפה בתקופה של הקורונה. נתנו לנו דמי אבטלה, והוסיפו לנו לדמי אבטלה עוד $600 בשבוע. נתנו לנו עזרה לעסק קצת, אבל... הכל כאילו הולך להיוודות כרגע.
איך בכל זאת שומרים על אופטימיות?
מתחילים מחדש. צריך לקום ולהמשיך הלאה.
אלי ונטוב, תושב לוס אנג'לס, שהחנות שלו הוצתה בסוף השבוע. תודה רבה על הדברים ותשמרו על עצמכם.
תודה.
השעה הבינלאומית, כמעט ששכחנו קורונה, מניין הנדבקים בנגיף ממשיך לעלות, מניין החולים המאומתים עומד כעת על יותר מ-6 מיליון בני אדם, 377,000 מתו מן המחלה, המדינה הנגועה ביותר היא ארצות הברית, יותר מ-1,837,000 נדבקים ויותר מ-106,000 מתים, אחרי הברזיל עם יותר מ-514,000 נדבקים, וקרוב ל-30,000 נספים, ובמקום השלישי כעת רוסיה, קרוב ל-415,000 מקרי הידבקות מאומתים. מניין המתים הרשמי נותר נמוך, 4,855, ומרוסיה מגיעות היום חדשות מעודדות על מציאת תרופה יעילה נגד COVID-19. האומנם, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
זה שבועות אחדים מתווספים כ-10,000 נדבקים חדשים בנגיף קורונה למספר הרשמי של הנדבקים ברוסיה, אך מספר הנספים הרשמי נותר נמוך מאוד בהשוואה לארצות הברית, ברזיל ומדינות אירופה. המומחים סבורים שזאת תוצאה של היעדר אבחון שיטתי בפריפריה, ונתוני התמותה האמיתיים יתבררו רק כאשר תעשה סטטיסטיקה שנתית. המדענים הרוסים עמלו בחודשיים האחרונים יום ולילה כדי למצוא טיפול יעיל נגד COVID-19, והיום הפכה רוסיה למדינה הראשונה בעולם שהודיעה על הרישום הרשמי של התרופה נגד קורונה, אביב אביר שמה.
בזוסלובנו, זה важный прорыв, потому что Россия вошла в количество, небольшое количество держав, которые производят препараты.
זאת פריצת דרך חשובה ביותר, מפני שרוסיה כעת מצטרפת לחוג מצומצם מאוד של מדינות שמייצרות תרופה נגד קורונה, ארצות הברית, סין ויפן. הוכחנו שאנו מסוגלים בזמן קצר מאוד לייצר תרופה יעילה. הזמן לסילוקו של הנגיף מגוף החולה מתקצר מ-9 ימים בטיפול סטנדרטי ל-4 ימים בלבד בטיפול שלנו. זאת ידיעה משמחת לבתי החולים וכמובן לחולים. ביום החמישי הם כבר אינם מדבקים. אמר קיריל דמיטריאב, מנכ"ל הקרן הממלכתית להשקעות ישירות של רוסיה, שמימנה את המחקר. לדבריו ולחדשות טובות לכל הקהילה הבינלאומית, כי במלחמה בקורונה לא צריכה להיות כלשונות תחרות, אלא שיתוף פעולה. בימים הקרובים יגיעו עשרות אלפי מנות של אביב אוויר לבתי החולים ברוסיה. התרופה הזאת פותחה על בסיס התרופה היפנית נגד צורות קשות של שפעת, אביגן שמה, שנמצאת בשימוש משנת 2014. המרכיב המרכזי בשתי התרופות הוא פאביפיראוויר. לצד החדשות המעודדות האלה נמשכת המתיחות בין סין לארצות הברית על רקע הודעתו של הנשיא האמריקני על סיום הקשר עם ארגון הבריאות העולמי. ארצות הברית מכורה לעזיבות, טען היום במסיבת העיתונאים בבייג'ין דובר משרד החוץ הסיני ז'או ליג'אן. הוא כינה את התנהגותה של וושינגטון הנוחית וטען שהקהילה הבינלאומית אינה מסכימה להתנהלות שכזאת. סין רשמה ביממה האחרונה את העלייה הגדולה ביותר במספר מקרים חדשים של הידבקות מאז 11 במאי, 16 נדבקים חדשים, כולם בלי תסמינים.
אנחנו מכאן לבריטניה, באנגליה תחל היום מערכת החינוך לפעול במתכונת חלקית ובקרב ההורים וארגוני המורים. יש חשש בעניין ההסדרים שנועדו לשמור על כללי המרחק בבתי הספר. בהמשך היום ייכנסו לתוקפן בבריטניה הקלות נוספות. עד כה מתו שם 38,489 בני אדם מקורונה. 113 מהם דווחו אתמול בהשוואה ליממה הקודמת. נוספים, שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום ערן.
תמונת מצב.
אז כן, כן, אז כאמור בריטניה מחולקת כידוע למספר אזורים, אז עוד ויילס, שם אין עדיין תאריך חזרה ללימודים, ובצפון אירלנד וסקוטלנד צפויה חזרה רק ב-1 באוגוסט, באנגליה תלמידי כיתה בני הארבע, מה שנקרא ה-reception year, וכיתות א' וב' יוכלו לשוב כבר היום ללימודים, ליומיים בשבוע בלבד כרגע, בהנחה כמובן שהוריהם יחושו בטוחים מספיק לשלוח אותם לשם, לאחר 10 שבועות של השבתה מוקלטת, וקבוצות הלימוד יכללו עד 15 תלמידים, ואופי החזרה ישתנה מאזור לאזור, בתי ספר יוכלו להחליט אילו כיתות יוכלו לחזור ללימודים ואילו אמצעים לנקוט. כיתות י' וי' ב' אמורות לשוב ב-15 ביוני, וכל כיתות התיכון יוכלו ללמוד בחודש האחרון לשנת הלימודים. מוסדות החינוך לגיל הרך גם הם ישובו באופן חלקי, כרגע ייפתחו 65% מהם. אבל כמו שאמרת ערן, הורים רבים כבר הביעו את חששם מלשלוח את ילדיהם לבית הספר, ובסקר שנערך בימים האחרונים 46% מהנשאלים ענו כי לא ישלחו את ילדיהם למוסדות החינוך בינתיים. בסקר מעניין נוסף שערכה האגודה המלכותית לאומנויות בקרב 2,000 איש, מצא כי 49% מהמשיבים סבורים כי שעוריית יועצו של בוריס ג'ונסון, כן, מהשבוע שעבר, דומיניק קאמינגס, משפיעה על האופן שבו הממשלה מקבלת את החלטותיה בנושא הזה.
או במילים אחרות, כשיש חוסר אמון בממשלה, יש גם חוסר אמון בחזרה לבתי הספר, וגם נשאלת השאלה, מה יעשו ההורים עם אותם פעמיים בשבוע שבהם אפשר לשלוח את הילדים לבית הספר, ובאמת כשהתועלת כאן הכלכלית אולי לא שווה את הסיכון, לא בטוח שהתועלת החברתית עד כדי כך מועילה.
כן, זה לא מאוד ברור, ובד בבד באנגליה ובצפון אירלנד יוכלו כעת קבוצות של עד 6 אנשים להיפגש בחוץ, גם בגינות פרטיות, והמבוגרים שנאלצו להסתדר 10 שבועות יוכלו כעת לצאת עם בן משפחה או לפגוש חבר אחד, יהיה אפשר להתאמן בפארקים בקבוצות של עד 5 אנשים, ושוב בווילס יוכלו רק 2 אנשים שאינם מבית אחד להיפגש זה עם זה בחוץ, בסקוטלנד זה כבר מותר, שווקים ואולמות הצוגה למכוניות יוכלו להיפתח מהיום, ושאר החנויות באנגליה יוכלו להיפתח בעוד כשבועיים. ובהמשך גם אמר אתמול שר החוץ דומיניק ראב כי זהו רגע באמת עדין ומסוכן, וכי אם שיעור ההדבקה יעלה, שכל הממשלה להשיב את הסגר במוקדי ההדבקה. השר רוברט ג'נריק אמר כי הממשלה, אני מצטט, בטוחה באופן סביר בעניין ההקלות, מה שזה לא אומר. לעומתו מומחים מטעם איגוד מוסדות הבריאות מזהירים משעננות, מהתרופפות של כללי המשמעת, וסבורים כי ההקלות מגיעות מוקדם מדי. קולג' ומלכותי לסיעוד הזהיר מהקלות, בפרט לאחר שאזרחים רבים כבר נקלו במהלך סוף השבוע, באמת נפלא שהיה עכשיו את תנאי מזג האוויר ופקדו את הפארקים בהמוניהם. באמת צריך לראות איך כל ההקלות הללו והחזרה החלקית ללימודים ישפיעו על המשך ההידבקות, המשך המגפה בבריטניה.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, ערן.
ושלום למלכה האם של השעה הבינלאומית, מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן.
מומחית לבתי מלוכה בעולם בין היתר. נתחיל עם בריטניה והמלכה אליזבת, שנצפתה אתמול לראשונה מאז תחילת ההסגר, רוכבת על סוס. מה מנסה לשדר לציבור? אנחנו מתחילים לחזור לשגרה?
אז צריך לומר, זה אולי יפתיע, אבל בכל התקופה שהמלכה והנסיך נמצאים בווינזור, אני אזכיר שהם לא באו בכל תקופת הקורונה אל הארמון באנגליה, כמובן, היא כל בוקר יצאה לרכוב, זה לא פעם ראשונה, היא פעם ראשונה שחררה צילום שלה על הסוס. אבל לא היה יום שהיא לא רכבה על הסוס שלה, הוא בן 14, סוס ככה לא מבוגר ולא צעיר, אצלה זה דרך חיים, ואגב היא שחררה את המשפט המאוד מפורסם שלה, keep calm and ride on, תהיו רגועים ותרכבו.
זה נכון, כשאת מלכה וריחוק חברתי, את משתמשת בזה כטקטיקה גם בחיי היום יום, ולא רק שהקורונה מגיעה, ובכלל את חיה במרחבים מאוד מאוד גדולים,
נכון.
אפשר לרכוב על סוסים, ואפשר לנהל חיים כמעט מלאים.
אבל אני אזכיר לך אולי שלפני שנתיים, אני חושבת שלוי כבר בן שנתיים, אני פגשתי אותה, אני שידרתי אז אצלכם מאסקוט, והיא, אני נדהמתי שהיא נכנסה, כן, עם הסוס וכולי, כי באותו יום היה טקס ההטבלה של הנכד, אבל היא חשבה שאתה יודע, ההטבלה זה פחות חשוב מהסוס, אז ככה שזה לא מפתיע, ובאמת, האישה הזאת זה לא רק המרחבים, היא כבר עברה מלחמות ודברים מאוד מאוד רציניים, וחלק מהשמירה על הכושר וגם על הכושר הנפשי, זה הרכיבה, אגב, את הסוס הראשון שלה היא קיבלה, אני חושבת, בגיל 4, או משהו בדומה לזה, נזכיר שהבת שלה אן השתתפה באולימפיאדה בקטגוריה הזאת, וגם הנכדה המהממת שלה, הבת של אן, זרה טינדר, כך שכנראה שזה מומלץ לרכוב על סוסים.
אבל החשש שלה, בקורונה. יש לומר, הוא בהחלט מובן. כולנו יודעים שדם כחול וקורונה לא בהכרח לא הולכים ביחד.
נכון.
אלא דווקא כן יכולים ללכת ביחד. בואי נדבר רגע על מה שקורה בין בלגיה לספרד, שערוריית קורונה. הנסיך הבלגי יואכים התגלה כחולה בקורונה אחרי שהוא בילה במסיבה בעיר סביליה שבספרד.
אז זהו, אז צריך לומר שיואכים, קודם כל הוא לא יורש עצר, לפחות לא כרגע, הוא רק העשירי בשושלת, הוא למעשה האחיין של המלך פיליפ.
סתם נסיך.
אבל הוא עדיין נסיך. והוא בוודאי צריך לשמש דוגמה, והעניין הזה שהוא נסע, יש לו אגב חברה ספרדיה כבר כמה שנים, ולכן הוא נסע לספרד למסיבה. בספרד מותר באזור שהוא היה מסיבות, או מפגשים בו, נאמר לא מסיבות, עד 15 איש, והם היו הרבה יותר מכך, והוא כבר פרסם התנצלות, הוא אמר שהוא מתנצל, שזה היה מאוד לא אחראי מצדו. צריך לומר שמתנהלת ממש חקירה שם, הספרדים מאוד מאוד עוד כועסים, והכנס שמשתתפי המסיבה הזאת, לא, זה כנראה לא כל כך יהיה נורא, אבל בכל זאת הכנס שהם ישלמו משתתפי המסיבה יהיה כנראה 10,000 אירו לראש. קצת יותר ממה שמשלמים כאן. אבל הנזק הוא בעיקר, אתה יודע, בית המלוכה הבלגי, לא מזמן היה את הסיפור עם הילד הלא חוקי של המלך אלברט, אז הם ככה די על הכוונת בתקופה האחרונה.
כן, נזכיר שבלגיה היא המדינה עם שיעור התחלואה והתמותה הגבוה ביותר בעולם, אנחנו כמעט לא מדברים על זה, כיוון שמדובר במדינה קטנה, ולכן המספרים כאילו לא נראים מרשימים, אבל הם בהחלט מרשימים. מדינה שגודלה בערך ואוכלוסייתה בערך כאוכלוסיית ישראל, ויש
כן,
שם אלפי מתים.
כן, מלא 11 מיליון, כן, כן. תראה, זה בבלגיה זה באמת דבר נורא, ואנשים לא כל כך יודעים, כמו שאתה אומר, הרי בודקים את זה למיליון, אז אם באנגליה זה 500 ומשהו, גם בצרפת, בבלגיה זה 800 ומשהו למיליון תושבים, זה המון המון המון. אמר לי ידידי מנהל Brussels Airline בישראל, שהם מקווים עוד מעט כבר לטוס, רובי הרשקוביץ, שמה שכן צריך להתגאות, שבאנטוורפן, אגב, גם שם אוכלוסייה יהודית גדולה, בבתי האבות לא פגעה קורונה, וזה אחד הדברים שהם כן גאים בו יחסית למדינות אחרות. הטענה שלו היא, וזה פורסם גם בעיתונות, שהם מדווחים מאוד מדויק מההתחלה, אם האנגלים בהתחלה לא היה להם כל כך דיווח על מה שקורה גם אצל קשישים בבתים וכולי, הבלגים מדווחים מאוד מאוד מדויק, והטענה שלהם שלכן יש פער גדול עם הולנד, שכנראה לא מדווחת לגמרי מדויק, כי אין להם נתונים לגמרי מדויקים. אבל באמת הבלגים זקוקים לנסיך, ואולי הפעם גם המלך צריך לומר כמה מילים לאור הפרשה הזאת.
טוב, מצד שני, את יודעת, אפשר אולי נסיך שאפשר להזדהות איתו, כשיש כבר 10,000 מתים מקורונה ברחבי בלגיה, יכול להיות שגם בית המלוכה צריך לספוג אחד בשביל בשביל הקבוצה.
בסדר, טוב.
כן, כן. טוב, כן. למרבה הצער במקרה הזה.
אבל זה מאוד תלוי באמת מה התפקיד, כי למשל באנגליה המלכה היום היא במין תפקוד חלקי כזה, אז צריך לומר שמי שממש בתפקוד מלא ובקשר עם העם, זה קייט וויליאם, הם לקחו הדור הצעיר לקח היום את התפקיד, והדברים האלה מאוד חשובים, כי במקום שכן, אם מדובר על אנגליה, שהפוליטיקאים מאכזבים, אז שוב בתי המלוכה לפעמים מדרשים דווקא הם לעודד את העם, וזה מאוד חשוב.
כן, ומישהו צריך להמשיך לעמוד על המשמר. מירי קרימולובסקי, אנחנו עוד נדבר איתך בשעה הזאת על דברים אחרים. תודה רבה בשלב הזה.
תודה לך, אירן.
אנחנו מכאן לאיטליה, ראש ממשלת איטליה לואיג'י דימאיו יצא בקרוב לסיור במדינות שנגן, אותן מדינות שחולקות גבול משותף בימים שבשגרה, בכדי להבטיח את פתיחת הגבולות הסגורים מפני כניסת תיירים מאיטליה. מפלגות הימין מאיימות בחרם תיירותי, הדיווח של כתבנו ברומא. יוסי בר.
אירופה פותחת את הגבולות ב-15 ביוני, אבל האיטלקים לא רצויים במדינות רבות. מדינות אירופיות רבות סגרו את שעריהן בפני איטלקים. איטליה נחשבת ביניהם למוקד הווירוס, והנתונים על מותם של עשרות אנשים ומאות נדבקים מעידים על כך. האיטלקים נמצאים ברשימה השחורה של אוסטריה, שוויץ, גרמניה, קפריסין, ובסך הכל כ-20 מדינות. צרפת מאפשרת כניסת איטלקים עם תעודה המעידה שהם נקיים מקורונה, ואילו ספרד דורשת שבועיים בידוד. יוון, שאסרה תחילה על כל האיטלקים להיכנס לשטחה, הגבילה את כניסתם של תושבי הצפון בלבד. מושל ונטו, לוקה זאיה, מאיים. אם לא יאפשרו לנו להיכנס, איטליה תחרים את התיירות ליוון. ראש הממשלה, לואיג'י דימאיו, יצא בימים הקרובים לסיור במדינות שנגן, במטרה לשכנע אותן כי התיירים האיטלקים אינם מסוכנים וכי יש לשמור על הדדיות. קשה לחזות מה יקרה מהיום ועד סוף החודש, אבל נראה כי האיטלקים כבר החליטו. 90% מהם יבלו את החופשות באיטליה. משרד הבריאות יעקב באמצעות יישומון אחרי תנועת הנופשים, והם יאלצו לשמור על מרחק ולעטות מסכות. הווירולוגים מזהירים, הווירוס לא נעלם, הוא עדיין נמצא בשטחנו. אבל נראה כי הווירולוגים חלוקים בדעתם. אתמול הודיע פרופסור זנגרילו, מנהל בית חולים במילאנו, כי הקורונה אינה קיימת עוד מבחינה קלינית. כל הנדבקים החדשים שייכים לתקופת העבר. חקרנו וגילינו שהתרבות הווירוס ירדה בצורה חדה. הוא נחלש בצורה משמעותית גם בקרב בני 65 ומעלה. וירולוגים אחרים מתייחסים בביטול למחקר החדש. אנו מעדיפים לראות כיצד יתנהג הווירוס בחודשים הקרובים לפני שנחליט כי הוא נעלם. כאן יוסי בר, רומא.
בואו נודה על האמת, חופשה באיטליה לא נשמעת כמו רעיון כל כך רע. אולי הזדמנות נדירה לאיטלקים לראות שוונציה היא עדיין עיר איטלקית גם בתקופה הזו, שבה התיירים לא מציפים אותה לשם שינוי. נעבור מכאן לברזיל, בשעה שמגפת קורונה גובה מחירים כבדים שם. הפגנות מחאה נגד הנשיא בולסונארו מגבירות את הכיתוב הפוליטי במדינה. שלום לכתבנו בברזיל, תום אורגד.
שלום ערן.
יש השפעה של מה שקורה בארצות הברית על מה שמתרחש בברזיל, או שסתם מדובר כאן בהשוואה מעניינת שמעידה על חוסר סביות רצון כאן ציבורי גם בברזיל וגם בארצות הברית מהמנהיגות?
אני חושב שאפשר לדבר על זה כעל השפעה, אבל לא מאוד ישירה. כלומר, השם של ג'ורג' פלויד לא ניסה כאן, לא מוזכר יותר מדי בקרב המפגינים, אבל כן בפרסומים ברשתות החברתיות, זה כן, יש אנשים שרואים את הדמיון, אבל ההפגנות באו בעיקר כתגובה לתפקוד המאוד בעייתי של משטר בולסונארו במהלך המגפה הזו. באופן מעניין, מי שהוציא את האנשים לרחוב בעיקר, מי שניצח על ההפגנות היה ארגוני אוהדים של קבוצות כדורגל. כמה קבוצות
כדורגל.
זהו, זה משום שבאמת בקרב ארגוני האוהדים, שהיום גם ההתנהלות היא בעיקר מתקיימת ברשתות החברתיות, לפחות במרחב הציבורי, מסתבר שנוצרו כמה גרעינים שמכנים את עצמם פרו-דמוקרטיים ואנטי-פשיסטיים. מדובר בשיתוף פעולה מעניין, כי לרוב אוהדי הכדורגל מאוד מסוכסכים ביניהם. זה היה אוהדים של קבוצות יריבות מסאו פאולו, כמו קורינטיאנס, פלמרס, סנטוס, שלרוב לא נמצאים ביחסים טובים, ובאמת במקרה הזה הם שיתפו פעולה לצורך ההפגנות האלו, שהתקיימו בשדרה הראשית של סאו פאולו, אבנידה פאוליסטה. ההפגנות גם הידרדרו לאלימות, כאשר התעצבו מול המפגינים תומכי בולסונארו. הטענה היא שההתנגשויות, התקריות האלימות התחילו כאשר המפגינים התומכים בבולסונארו הניפו דגלים נאו-נאצים. דובר בדגלים שמזוהים עם תנועת ימין קיצוני אוקראינית, רבי סקטור, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שמזוהה עם פלגים מאוד מאוד קיצוניים באוקראינה, חלקם ממש נאו-נאצים. ושוב, מרבה הצער הכיתוב הפוליטי בברזיל דווקא בתקופה הקשה הזאת הולך ונהיה גדול יותר ויותר, כאשר מי שמתייצב מול בולסונארו הם אנשים שמגדירים את עצמם כאנטי-פשיסטים, כמגני הדמוקרטיה, ורוב המפגינים שיוצאים להגן על בולסונארו קוראים בעד פתיחת הכלכלה המחודשת של ברזיל, סגירת הקונגרס, סגירת בית המשפט העליון והתערבות צבאית. לא כולם כמובן, אבל הקריאות האלה בהחלט נשמעות שם.
כשכמובן ברקע משבר הקורונה וההתמודדות של הנשיא בולסונארו עם המשבר הזה, או למעשה עצימת העיניים אל מול הקורונה שמכה בברזיל.
כן, יש כאן סיטואציה שהיא קצת מביכה, אפשר להגיד. אמנם יש שיפור מסוים במספרים, זה נראה. אתמול נרשמו רק 480 מתים, אומנם מדובר במספרים של יום ראשון, שהם לרוב יותר נמוכים, אבל יש בכך משהו מעודד. אבל למשל בריו דה ז'נרו, כ5 בתי חולים שהיו אמורים להיות מיועדים לטיפול בחולי קורונה, עדיין לא נפתחו בכלל. הם היו אמורים להיות מוקמים, ובאיזשהו שלב העבודה הופסקה, אז שירותי הרפואה עדיין נערכים לטיפול במגפה בעצם. בינתיים מושלים של חלק מהמדינות מגישים בקשות למשרד הבריאות, לבטל את השימוש בפרוטוקולים שמורים על טיפול בתרופה נגד מלאריה כנגד הקורונה, משום שבעולם כבר הוכח שהיא כנראה לא עובדת, ובעצם יש הוראה גורפת של בולסונארו הנשיא לערוך בהם שימוש רב מאוד במנת לטפל בקורונה. אז התחושה בברזיל ששוב שבולסונארו מאוד ממוקד ב לנסות לשמור על המעמד הפוליטי שלו, הוא עדיין ממשיך לדאוג לתעשיינים שנמצאים לצידו, ופועל באינטנסיביות למען חימוש האוכלוסייה, ולהקלת התקנות על רכישת כלי נשק, וכולנו מקווים שהמגפה תעבור בצורה טבעית, משום שכנראה אם המצב ישתפר זה לא יהיה בזכות השלטון כאן.
כן, לא בטוח שיש דרך אחרת שבה אפשר יהיה להעביר את המגפה הזאת שם בברזיל ללא פעולה משמעותית. תומור גד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן לפיליפינים. משטרת הפיליפינים מסירה לראשונה חלקית את העוצר שהותר על הבירה מאז חודש מרס האחרון עקב מגפת קורונה. זוהי המדינה שקימה את העוצר הארוך ביותר מבין מדינות העולם. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק.
שלום ערן, ערב טוב.
מה קורה שם?
כן, כמו שציינת, הפיליפינים למעשה, אפשר לומר, הסגר שהיה ארוך ביותר עד עכשיו, 76 ימים של עוצר כמעט מלא או מלא, אפשר לומר, בלי אפשרות ללכת לעבוד, צריך לעבור מחסומי צבא ומשטרה בפיליפינים, והיום, הראשון ליוני, לשמחתם של רבים וגם לדאגתם של אחרים, אנחנו תכף מדבר על זה, מוסר הסגר לפחות באופן חלקי, זה אומר שתחבורה ציבורית חוזרת, אבל באופן מוגבל, אנשים יכולים לחזור לעבוד, אבל חשוב לציין, מדובר במטרופוליס ענק, מטרופולין של 13 מיליון איש, ומה שבעצם הכריע את הכף היה המצב הכלכלי, הוא הלא טוב בעקבות מגפת הקורונה. נכון לעכשיו יש 7 מיליון מובטלים, וצפי לעוד 2.6 מיליון מובטלים בעתיד הקרוב ממש, ולכן בעצם הממשלה מחליטה להסיר חלקית את העוצר על מנת שאנשים יוכלו לחזור לעבוד, המשק לפחות יוכל לתפקד ולו בחלקו. זה אגב גורם לביקורות מאוד מאוד קשות וחזקות מקרב אקדמאים, רופאים. יש חשש שיהיה גל שני או עלייה נוספת במספר החולים הנדבקים. נכון לעכשיו קרוב ל-1,000 הרוגים, 1,000 מתים ו-18,000 מקרים של קורונה, אבל רוב האנשים חושבים שמדובר בעצם בנתונים הרשמיים בעצם לא נתונים נכונים, המספרים גבוהים הרבה יותר. זה המצב, ולכן צריך להמתין ולראות ובהחלט לשמור על משנה זהירות, מה שנקרא.
כן, ואולי התמונות המעודדות ולא מעודדות שמגיעות ממש עכשיו ממנילה הם של קקי תנועה נוראים בעיר הזאת שסובלת.
כרגיל.
כרגיל, כן, כרגיל, אבל לא כפי שחוו בחודשים האחרונים, כך שזה בהחלט שינוי.
נכון.
לא מרענן אולי, אבל שינוי. רואי בה, כתבנו, תודה.
תודה רבה, אירן. ביי.
האומן הנודע קריסטו הלך אמש לעולמו, והוא בן 84. קריסטו, שהתפרסם כאיש שעוטף מבנים ונופים ברחבי העולם, ייזכר לעד כמי שעטף את סמל הרוע בניין הרייכסטאג בברלין. שוב שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום, ערן.
מי היה קריסטו?
אז קריסטו באמת היה אומן יוצא דופן, ואני חושבת שאין אדם שלא מכיר את הפרויקטים הגדולים שלו. לפני שנתיים שידרנו בתוכנית שלנו מתוך בעצם התערוכה האחרונה שלו שהייתה בלונדון על התמזה. הוא הקים מין מבנה כזה שצף על הנהר מ-6,000 חביות של נפט, סוג של אם תרצה וחיטטו חרבותם לעתים או משהו כזה. הוא בעצם התפרסם כמי שיצר אמנות סביבתית, אבל רובה הייתה עטיפה של כל מיני מקומות. והסיפור של הרייכסטאג היה באמת סיפור מעניין, כי הוא פנה אל הגרמנים עוד כשגרמניה הייתה מחולקת בשנות ה-70, ואפילו דנו על זה בפרלמנט האם לעשות את הפרויקט או לא, וכשבשנות ה-90 הוא סוף סוף עשה את זה, אתה יודע, הגיעו צעירים מכל העולם, בוודאי מגרמניה המחולקת, לראות את, כמו שאמרת, סמל הרוע הזה עטוף בצורה כזאת. בוא נשמע אינסרט קטן מפתיחת התערוכה האחרונה שלו בלונדון.
A month ago, we had the great pride and privilege of also opening an exhibition at the Serpentine that truly pays testament to that towering ambition. It spans 6 decades of Christo's celebrated commissions with his late wife, Jean-Claude, where every project started with the question, wouldn't it be beautiful if...
זהו, אז באמת המנהלת של הסרפנטיין של אותה גלריה בלונדון הזכירה את היופי של הדברים, ואתה יודע, המדהים הוא שזה פרויקטים של מיליונים. הוא אסף כסף, הוא ורעייתו המנוחה שנפטרה לפני כמה שנים, אספו כסף על ידי כך שהם פשוט מכרו יצירות שלהם, עבודות נייר, וכך הם אספו כסף. ואחד הפרויקטים המקסימים שגם עליו הוא עבד שנים, זה היו השערים הכתומים בפארק בניו יורק, שהפארק היום יודע סיפור עצוב הרבה יותר על ידי המבנים מהפלסטיק של הקורונה לחולי הקורונה. אז היו מין שערים מבדים כתומים, ואנשים עברו בפארק, וזה היה סמל לתקווה, סמל לזמנים טובים.
אז מי שלא מכיר את קריסטו, מוזמן להיכנס לאינטרנט ולחפש אותו. אתמול הוא הלך לעולמו בגיל 84, אחד האומנים שנחשבים הגדולים שהיו בחיים עד כה. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
אנחנו לזמרת ביונסה, שכמו מפורסמים רבים בארצות הברית, משתמשת ברשתות החברתיות כדי לקרוא לציבור לפעול נגד גזענות באמריקה. הנה.
We need justice for George Floyd. We all witnessed his murder in broad daylight. We're broken and we're disgusted. We cannot normalize this pain. And I'm not only speaking to people of color. If you're white, black, brown or anything in between.
אנחנו צריכים צדק לג'ורג' פלויד. כולנו היינו עדים לרצח שלו לאור יום. אנחנו שבורים, אנחנו חשים תחושת גועל עמוקה. אנחנו לא יכולים להכיל את הכאב הזה. זה כאב שהוא משותף לא רק לאנשים שחורים, גם אם אתם לבנים, חומים, או כל מה שבאמצע. אני בטוחה שאתם חשים תחושה של חוסר אונים כלפי הגזענות שמשתוללת בארצות הברית כרגע. ג'ורג' הוא חלק ממשפחתנו וחלק מהאנושיות שלנו, אומרת ביונסה. Mind release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All 'cause you won't listen. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשלוש לפנות בוקר בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות. Someone here inside, someone I thought had died so long ago.